אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חלון גאווה עם איציק יושע.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. בחלון גאווה היום נדבר על המהפכה הגאה כפי שהיא תשודר אצלנו בכאן 11. אנחנו נמשיך ונדבר גם על מצבם העגום של להט"בים פלסטינים בישראל. נדבר גם על נישואים חד מיניים עם הרב רפי אוסטרוף. אנחנו נהיה בהרצאה על מות התשוקה ביחסים מונוגמיים לסביים. מה עוד יהיה לנו? נדבר גם על ספר חדש שעוקב אחרי דמויות סטרייטיות שמתחפשות לגייז בסרטי קולנוע וטלוויזיה. אם נספיק, תהיה לנו גם קצת מוסיקה. בצוות התוכנית היום ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית, אלעד זוהר, הוא טכנאי השידור. אני איציק יושע. קוסטה ריקה הייתה למדינה השישית באמריקה הלטינית ולראשונה במרכז אמריקה שמתירה נישואים לבני זוג מאותו המין. בכך נענו רשויות המדינה לפסיקת בית המשפט העליון בקוסטה ריקה לפי האיסור הנישואין נוגד את האמנה האמריקנית לזכויות אדם עליה חתומה המדינה. ב-2018 פרסם בית המשפט הפנים אמריקני לזכויות אדם חוות דעת לפי המדינות החתומות על האמנה האמריקנית לזכויות אדם מחויבות להתיר בחוק נישואים חד מיניים. בית המשפט העליון בקוסטה ריקה אימץ את חוות הדעת, קבע כי האיסור בחוק הוא בלתי חוקתי וקצב למדינה 18 חודשים להסדרת נישואים אלה בחקיקה. השבוע תוקן החוק וברחבי המדינה התקיימו אתמול טקסי נישואים של זוגות גאים. בקרוב בישראל, חלומות באספמיה. בעוד 5 חודשים עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית יושק בבאר שבע מיזם קהילתי ראשון מסוגו בישראל בהשתתפותם של כ-15 סטודנטים להט"בים. המשתתפים במיזם יזכו במלגה ויתחייבו לגור סמוכים זה לזה במעין כפר סטודנטים בשכונה ג' בעיר. הסטודנטים יקיימו מגוון פעולות משותפות להם ולתושבי השכונה ויתנדבו בפעילויות לחיזוק התושבים. את המיזם מובילים האחווה הסטודנטיאלית הגאה, האגודה למען הלהט"ב, התאחדות הסטודנטים, ארגון פרח והבית הגאה בבאר שבע. בהודעה שפרסמו, המארגנים מסרו כי מטרת הקמת כפר הסטודנטים היא חיזוק חיי הקהילה הלהט"בית בפריפריה והעשרתם על ידי יצירת מרחב בטוח ופורח בתרבות הגאה. עוד מקווים המארגנים כי אנשים מהקהילה שהגיעו לעיר כסטודנטים כבר לא יעזבו אותה בקלות לטובת תל אביב. עוד מהלך היסטורי בענקית הקולנוע דיסני, לראשונה בתולדות אולפני פיקסאר, השייכים לדיסני, יופיע גיבור הומו כדמות ראשית בסרט. מדובר בסרט אנימציה קצר ושמו אאוט. אורך הסרט 9 דקות ועלה ביום שישי האחרון בפלטפורמת הסטרימינג דיסני פלוס. הגיבור הוא גרג, שאחרי שנים ארוכות עוזר אומץ, יוצא מהארון לפני הוריו ומספר להם על בן זוגו מנואל. ארגון גלד הוא ארגון המפרסם מדי שנה דוח על ייצוגים להט"בים במדיה האמריקנית. מנתונים שהארגון פרסם עולה כי מאז שנת 2012 מבין כל האולפנים ההוליוודיים, סרטי דיסני כללו את המספר הקטן ביותר של דמויות להט"ביות, אך בהחלט גלד מברך על הצעד הפרו להט"בי בדיסני. עכשיו הכל מצפים לגיבור להט"בי בסרט דיסני באורך מלא.
חלון גאווה עם איציק יושע.
במוצאי השבת הקרובה יתחיל שידורה של הסדרה היותר מדוברת והיותר מסקרנת בתוך קהילת הלהט"ב בישראל, וחייבים לומר גם מחוץ לה. מדובר כמובן בסדרה המהפכה הגאה שיצרו גל אוחובסקי ולירן עצמור. שידורה יתחיל כאמור במוצאי שבת הקרובה אצלנו בכאן 11. שלושה פרקים יש בסדרה, ובעצם אפשר לומר שכולה רגעי סי די מרתקים, מאוד מאוד מעשירים, מרגשים הרבה מאוד פעמים, ואפילו יותר מזה מרתקים. בפרקים האלה היוצרים מנסים לבסס הנחת יסוד שמובלעת בשמה של הסדרה, למה ואיך וכמה והאומנם המהפכה הגאה בישראל הצליחה. בפרק הגילוי הנאות שלי אני אומר שני דברים. כמי שגאה להיות חלק מפעיל במהפכה הזאת שנים ארוכות, אני מציין שכמה מדבריי שולבו בפרקי הסדרה, וכמובן צפיתי בהתרגשות והיטב בכל שלושת פרקי הסדרה. ואחרי שאמרנו את כל אלה, נאמר שלום לגל אוחובסקי.
שלום יושינקה.
שלום.
זה הגילוי נאות השני.
זה נכון, נעים.
כן, לא שאנחנו מכירים, אנחנו אנשים שמכירים כבר כמעט 40 שנה.
נו, מה לעשות, ואנחנו שמחות על כל רגע.
אנחנו הולכים דרך יד ויד, אם רק תיתן לי יד.
אז הנה, אנחנו כאן כדי באמת לברך אותך ואת לירן על סדרה באמת מאלפת בהיקף שלה, בתכנים שלה, בתפיסה שלה. ואני שמח שאנחנו לא יכולים לעשות ספוילר, כי אין כמו לראות אותה, ואני בטוח שכל מי ששומע אותנו ירוץ ויחפש אותה. אני רוצה בכל זאת איתך להחזיר אותך לרגע אחד שאתה תבחר, ותגיד לי שרגע שבלעדיו הסדרה בשבילך לא הייתה שלמה.
וואו, זה כזה, אתה יודע, זה כמו, א', אני הפעם, גם כשמבקשים לי לבחור את השיר שאני הכי אוהב, את השיר שאני הכי אוהב בתקליט, ואני כמעט תמיד נורא קשה לי, כי יש יותר מאחד.
ברור, אבל תיקח אחד שממש...
יש רגעים נורא נורא, אחד שבאמת הוא גם רגע שהוא, אני חושב, חשוב, הוא גם חשוב לי, הוא גם חשוב לקהילה, והוא גם פשוט מסופר באופן מדהים, זה הסיפור של אורנה בנאי, שבו היא יושבת ומספרת את הסיפור האמיתי, שהיא מספרת אותו פעם ראשונה בחיים, על איך ההורים שלה בגיל שהייתה בת 15, הושיבו אותה לשיחה, ושאלו אותה האם ייתכן שהיא לסבית. וזה סיפור נורא קורע לב, כי היא הייתה סתם ילדה שלא היה לה שום מושג על הדברים האלה. היא הייתה עד אותו רגע עם נורא טומבוי, ומשחקתי בבנים, ופתאום היא תאהבה באיזה נערה. ונועה בלתה איתה כל הזמן, וההורים הבינו שזה מה שקורה, הרבה לפניה. ובאותה שיחה הם גם אמרו לה, אז אם זה ככה, אז אנחנו רוצים שתטפלי בזה, זאת אומרת, זה ניתן לטיפול, אנחנו לא רוצים שתהיה לסבית, אם בכלל יש לך את הנטיות האלה, ואנחנו נעזור לטפל בזה, כי לסבית פה לא תהיה. ובעצם עשו לה את הדבר הנורא, זה שבגללו לקח לה אחר כך שנים ארוכות כדי לצאת מהארון. ובגלל שאורנה היא אחד האנשים הכי מדהימים באופן שמצד אחד הם נורא, המון שנים היו בארון והייתה להם המון ביקורת, אבל בשנייה שהם יצאו מהארון, הם נורא נורא הבינו הכל, ופתאום תוך דקה הם הפכו להיות בעצם הנציגים הכי טובים של הלהט"בים. כשהם יכולים לספר סיפור שיש בו גם את הצד ההוא וגם את השנים של ההסתרה, ולכן אני חושב ש... שהיא מדברת, אז פתאום אתה מקבל את כל הצדדים של כל הדיונים, ובעיקר זה נורא מרגש. בכיתי כשהיא סיפרה את זה, אני בוחק שאני רואה את זה, זה רגע אחד.
זהו, כן.
כי נגיד, תראה, ששאלו אותי דווקא היום, שאלו אותי היום, לא משנה באיזה הקשר, מה מבחינתך הרגע הכי חשוב בתולדות הקהילה? אז נגיד, כששואלים אותך את זה, אז אתה אומר, הרגע הכי חשוב זה הזכייה של דנה, באירוויזיון 98, אוקיי?
אוקיי, עכשיו, נגיד, כן.
אני חושב שזה נגיד רגע מכונן מאוד, זה רגע מהפך, זה רגע מאוד גדול, כן? עכשיו, אבל הרגע הזה, אין לי דרך בסדרה באמת להציג אותו מחדש. הוא רגע באמת שאתה מסמן עליו קצת וי, כי כולם מכירים אותו. מבין? אני יכול לדבר על מה שקרה לפני, על מה שקרה אחרי, אבל על הרגע עצמו אין עוד, באמת, זה רגע כל כך פומבי, זה גם יחסית הוא רגע פשוט, אתה יודע, היא זכתה והיה כיף. זה לא שזה רגע מורכב מבחינה כלשהי, זה צריך לדון בו.
אבל הוא באמת כרגע שקל לסמן אותו כאיזשהו קו פרשת מים.
להבדיל, 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 זה הבר נוער. הרצח בבר נוער, זה גם כן.
כן.
זה רגע כזה. אתה... זהו, אבל תראה, יש... יש גם דברים מרגשים, כמו נגיד, אתה יודע, בביקור בבית של משפחת להב, בהתנחלות מעלה לבונה בשומרון, אתה יודע, זוג הורים דתיים ממקימי ההתנחלות, והבן שלהם, אלישה, שהוא...
כן, זה, אני חייב לספר, זה רגע באמת, גם אותי שיר עם דמעות. הפגישה מתחילה בזה שאתה גם נכנס לשם די מאוסס, מנסה ללחוץ אפילו את ידה של האימא, היא מסרבת מטעמים של שמירת נגיעה, ואז מתפתחת שיחה של ארבעתכם שם בעמידה, האימא, האבא, הבחור שאתה מלווה אותו ואתה, ואז פתאום האימא פוצחת באיזה מונולוג מקרב ומחמם לב באופן שאף אחד לא יכול להישאר אדיש אליו, וגם הבן שלה עוזב את מאחורי המצלמה, ניגש אליה ומנשק אותה, שזה באמת אחד הרגעים הנפלאים בסדרה הזאת. וזה הכוח שלה, אם מותר לי להגיד משהו על מה שכן ראיתי, היכולת באמת להביא את הקצוות ולהראות את התהליכים שאנשים ומקומות ומגזרים עברו כדי להגיע לנקודת הזמן שבה אנחנו נמצאים היום. יש שלושה פרקים בפרק, בסדרה. בוא תמנה אותם בקצרה, כי אני רוצה שנשמע עוד איזה סינק מתוכה.
אני אומר, יש שלושה פרקים. הפרק הראשון הוא על תפקידו של צה"ל כמנוע הצמיחה של הקהילה. הפרק השני הוא הפרק שמתעסק בקהילה הגאה ויחסה עם המהפכה המזרחית, ואיך נולד בעצם ההומו הימני הלאומני הגאה הראשון, והפוליטיקאי הכזה הראשון. הפרק השלישי על הנראות הטלוויזיונית, על איך היציאות הגדולות מהארון שינו את כל התמונה בישראל.
אז אחד באמת שמשלב כמה מהאלמנטים האלה בסדרה זה נדב אבוקסיס. אני רוצה שנשמע ביחד את הקטע שבו הוא מספר לך איך הוא סיפר לאימא שלו.
לאימא שלו.
אוקיי, אנחנו נשמע את נדב אבוקסיס.
כשהייתי בא עם ידידה הבית, אמרתי לי, חברה, אני אומר לה, לא. חברה, לא. ואז אם אחד אמרתי לה, אין לי חברה. ואז היא לא הבינה למה התעצמנתי עליה, מה היא אמרה כבר? אמרתי לה, אימא, אני אומר. המשפט שעד היום בהופעה שלי, הקהל צוחק, זה אמיתי. שהיא אומרת לי, מה לעדה שלנו ולדברים האלה? תקשיב, זה אמיתי. אמיתי, זה המשפט שהיא אמרה לי. ואז היא אומרת לי, יאללה, אני משתיות שלך. אני אומר, כן, אמא. התגובה שלה הייתה קשה מאוד. אני לא רוצה לחזור על המילים שהיא אמרה לי, הדברים שהיא אמרה לי, שהיא לא קיבלה את זה.
כן, זה נדב אבוקסיס.
מה לעדה שלנו ולדברים האלה?
כן.
זה משפט, אגב, שאפשר להשתמש בו לכל דבר.
לכל דבר.
מה לעדה שלנו ולדברים האלה?
אני הבאתי אותו גם כדי גם להחמיא לך וללירן על ההישג בהצגת גלריה מאוד מאוד מרשימה של מרואיינים, ויש גם בקטע של הנראות, בחלק של הדיבור על נראות, אתה לא מהסס להביא את הקונפליקט שאתה נקלעת אליו לא פעם בתוך הקהילה סביב נושא האוטינג. ספר קצת על מה קרה לך ולהראל סקאט ואיך הוא הגיע לרעיון.
אני כביכול נרשמתי בהיסטוריה כמי שהוציא אותו מהארון לפני 10 שנים, אחרי שהוא הופיע בעצרת עם לא שנה לרצח בבר נוער. אני חשבתי שזה לא אני עושה אותו מהארון, אלא גיא פינס הוציא אותו מהארון, זה לא משנה, כי אני אין לי יכולת באמת, אני יכול להגיד מה שאני רוצה, אבל עד שגוף תקשורת רציני לא אומרת, זה לא קורה. והוא מצידו, דווקא בנקודה הזאת, כבר כאילו היה לו כאילו פחות אכפת, כי כאילו כבר היה מתוכנן לצאת בסרט, כבר היה בשלב שהוא רצה כבר לצאת מהארון. וזהו, אבל בכל מקרה, מיד אחרי שיצא מהארון, כמובן הופך מבחור נרדף ומבוהל לפרח פורח ומלבלב. תוך דקה הוא נכניה ברומני לידן, ותוך שנה-שנתיים הוא גם הבין שיש לו גם דעות, והתחיל להביע אותם. ועם השנים כזה נפגשנו כמה פעמים, אבל אף פעם לא ניהלנו את השיחה. ולקראת התוכנית הזאת היה ברור לשנינו שהתוכנית הזאת תכלול גם את השיחה הזאת, שבה הוא יספר את כל איך שהוא הרגיש כל השנים האלה, אני אספר איך שאני הרגשתי כל השנים האלה, כשהוא היה בארון. ובעצם מה שיצא שם, הרעיון שקיימנו, שרק חלק קטן ממנו אגב מופיע בדוקו, ודווקא היום דיברנו עם התאגיד, יכול להיות שאנחנו נערוך את הרעיון עם מראל במלואו לסיום הסדרה, נוסיף אותו.
לגמרי ראוי, זה נראה באמת איזה מנהנית.
ובאמת זה נשאר בינינו, הוא סיפר את זה, תשמע, הוא סיפר את סיפורו האמיתי בפעם הראשונה. הוא מתחיל בזה שאומר, אני הומו מגיל 5. ידעתי בגיל 5 שאני הומו. שזה משנה את כל ה... כן.
אני רוצה שנספיק עוד שאלה, יש שם באמת כמה קטעים של סי, מבחינת המפגש ביניכם באמת מדובר באיזה סוג של קתרזיס, ויש שם רגע אחד
כן,
שהוא מדבר,
נורא, נורא בחיר, כן, ונורא
גם
נורא
לך נורא. וגם לו, נכון, ויש שם קטע של ממש קורע לב על, על רגעי בדידות, אבל זה באמת נשאיר למי שיצפו בסדרה. אני רוצה לדבר על הפרק של צהל לקראת סיום, ויש שם אמירה שאתה מביא אותה בשם מישהו, אם אני זוכר נכון, שתוהה למה מהפכה בצהל הצליחה יותר מאשר בחברה האזרחית בישראל, ומישהו אומר, זה בגלל דבר נורא נורא פשוט, אין בצהל לא ערבים ולא חרדים.
מי שאומר את הדברים החכמים האלה הוא עוזי אבן, האיש שבזכותו השתתף בפקודות מטכ"ל בישראל בשנת 1993.
נכון, נכון.
האיש היה מדען במקום שבו לא מייצר פצצות אטום, וגורש מהצבא בגלל שבתחקיר ביטחוני גילו שיש שנים גבר באותה מיטה. ועוזי אבן אומר שהוא אומר שני דברים מאוד חכמים. אחד, שכשדרש שיאפשרו לעומר לאטגן לשרת בצהל, זה היה מניפוך הזה, כי הוא דרש חובה, הוא לא דרש זכות. הוא אמר, אני רוצה ללכת לשלוש שנים ולשרת המדינה. וזה משהו שמיעוטים בדרך כלל לא מבקשים, מיעוטים מבקשים כסף, מיעוטים מבקשים עוד חוקים לטובתם, הקטעות, הם עשו לא אומרים, אנחנו רוצים ללכת ולתרום. נגיד, החרדים לא באים היום לתרום, אומרים, אנחנו רוצים להתגייס, חייבים להתגייס, כולם, 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 ותנו לנו להתגייס לשלוש שנים וגם לשרת קבע. אז זה דבר ראשון. והדבר השני, מה שהוא מסביר, שבעצם עד לפני, מה שהוא אומר זה נכון לעד לפני כמה שנים, הצבא היה לא עניין את החרדים ולא עניין את הערבים, אז הוא היה מאוד מאוד חילוני באופיו. ולכן הוא התנהג כגוף חילוני. עכשיו, מאחר שמטרת הצבא היא לגייס כל אזרח ישראלי לצבא, אז אם יש קבוצת אזרחים גדולה שיש איתה בעיה, אז מטפל בה, באופן הכי קל. ולכן זה ככה הצבא בעצם היה מנוע הצליחה של הקהילה, כי הצבא מאוד מאוד הקפיד, לפחות בחוקים, שיש שוויון. לכן יש היום בצהל קצין בדרגת אלוף, לכן יש את דנה בן עזרא בדרגת סגן אלוף, לכן יש את
אלוף משנה שמופיע גם בסדרה.
כן. ועוד ועוד ועוד, יש הרבה כאלה. ואגב, אם אתה רוצה לדעת, אז בימים האחרונים, עוד לפני שהסדרה עלתה, אני חוטף הפגזות ארטילריות משמאל,
כי
מאותם אנשים מהשמאל היותר רדיקלי, שאומרים, צבא ישראלי הוא צבא מבקר, צבא כובש, כל דיון וכל דבר שאתה עושה שמתן ללגיטימציה הוא פסול, והיום, וזה נורא מה שאתה עושה, ואתה מכשיר את השרץ וכל מיני דברים כאלה. ואז שאלתי אותם, אבל אתם יודעים, הם צבא, נגיד שבעיניכם הוא צבא שרק כובש, אוקיי, אבל הוא יכול להיות צבא כובש עם טרנסיות שמקבלות יחס חם, ובלי טרנסיות שמקבלות יחס חם. מבחינתי, זה שמגייסים היום נערות טרנסיות זה אהבה, זה הישג. הם אומרים לא, מבחינתנו זה לא משנה.
טוב, על זה נאמר באמת, נו שוין. גל חובסקי.
זה לא סתם, אני מספר לך שזה ההתקפות הראשונות שהחלו.
כן, טוב, שאלה יהיו התקפות.
אני דווקא ציפיתי שהפרק הזה יביא את המתקפות מכיוון יגאל לוינשטיין, וזה כבר התחיל להביא את זה. זה כאילו אנחנו בעצם מנחפים את הצבא ומנסים אותו בשביל האג'נדות שלנו.
כן, טוב, אל תדע, גם זה יגיע. בכל מקרה, עשיתם סדרה נפלאה, אתה ולירן עצמו, והצלחה לסדרה ולנו. הפרק הראשון במוצאי שבת.
רגע, אני רוצה להגיד משהו.
בבקשה, לסיום.
אני חושב שבהזדמנות זאת חגיגית, גם מכיוון שלא הייתה פרמייר, אני אפשר להגיד את זה על התומה, אני רוצה גם להודות לך, אני לא יודע אם כל מאזיניך יודעים איזה פעילות חשובה הייתה לך, בעיקר בשנים שבהן היינו מאחורי הקלעים, וכמה לחצים הפעלת בעיתונים שעבדת, במיוחד בפסק ידיעות אחרונות, כדי שכל היחס של המערכת לקהילה, בדיווח, באופן שבו נכתב העיתון, יהיה יותר ערני אלינו ולנוכחותנו וקיומנו. ויום אחד הוא תקבל על זה פרס גדול.
גל אוחובסקי, תודה רבה מאוד 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 על הסדרה ועל השיחה הזאת.
תודה רבה לך.
להתראות.
חלון גאווה עם איציק יושע.
בשבוע שעבר דיברנו כאן על התחקיר המצוין של תומר אלדובי באתר מאקו, שפרס את מצבם הארגום של הומואים פלסטינים שנמלטים מהרשות הפלסטינית לישראל. התחקיר הזה הביא תיאורים ורעיונות עם הומואים פלסטינים שנידונים בעצם לחיי רדיפה, לחיי פחד, וצריך לומר, לסכנת רצח שמרחפת על ראשם יומם ולילה. נספר לכם שחברי הכנסת מהרשימה המשותפת ממשיכים למלא פיהם מים, ואנחנו ממשיכים לפנות עליהם ומבקשים מהם לבוא ולדבר כאן על מצבם של ההומואים הפלסטינים, גם הלסביות כמובן והטרנסים, אבל חברי הכנסת האלה מסרבים בתואנות מתואנות שונות, ואנחנו לא נרפה, אנחנו נמשיך לבקש, אנחנו לא נניח לנושא הזה משום שהוא בנפשנו, מדובר בסכנות חיים שאנחנו לא נוכל לתת להם לעבור בשתיקה. כי חייבים לומר, אפילו קצת להגביה את הרף של טון השיחה, ולומר שההתעלמות הזאת של חברי הכנסת היא בעיניי מעילה מופקרת מאוד בגורלה של אוכלוסייה שזכאית לתמיכה ולהתייחסות של הנבחרים הערבים. כאמור, אנחנו כאן נמשיך לעקוב ולנסות להעיר ולהעיץ בחברי הכנסת האלה, להיכנס לעובי הקורה ולסייע בהגנה של על חיים של מי שחייהם מונחים על הכף. נאמר שלום לתומר אלדובי, עיתונאי מאקו.
שלום, איציק, שלום.
מה קרה מאז התחקיר שפרסמת?
מאז התחקיר שהתפרסם, לשמחתי, הם כבר הגיע ל-40 אלף צפיות באתר מאקו, וגם הבנתי שהשיח סביבו בקרב סטרייטים, ולא רק בקרב חברי הקהילה, איזשהו שיח שנוצר סביב הנושא הזה, שהיה באמת מאוד במחשכים עד שהוא התפרסם. מכל הקשת הפוליטית, ימין ושמאל, אני מאמין שהרבה אנשים הבינו שזה באמת לא מדובר באיזשהו סוגיה פוליטית. אני פניתי גם, כמו שאתה אומר, לחברי הכנסת הערבים, אני מסכים עם כל מה שאמרת, לצערי, הם לא מוכנים לשתף פעולה או לחזור לשיחות טלפון וכדומה. אני פניתי גם ליועצים פרלמנטריים של איתן גינסבורג, ניצן הורוביץ ועידן רול, שבחודש הבא מקימים את השדולה הגאה בכנסת. אני מקווה מאוד שהם יחליטו להרים את הכפפה, חלק מהם גם בקואליציה, אז תהיה להם יכולת הרבה יותר משמעותית. וכמובן פניתי גם לשר אוחן, לשר ביטחון פנים החדש ושר רווחה, מציג שמולי. בעצם כל הנציגות הגאה בכנסת שבממשלה הנוכחית היא בהחלט מאוד מאוד מכובדת, אני מקווה שאחד מהם ירים את הכפפה. חשוב גם להגיד שלא צריך שום שינוי של חקיקה או של תקנה קיימת, ולכן לא צריך הצבעה שבמספר מסוים של רוב מסוים, ובעצם אפשר באמת להביא לשינוי יחסית בצורה פשוטה.
תן לנו דוגמה למקום אחד שבו התערבות של משרד הרווחה, למשל, שבהובלתו של איציק שמולי, יכול לסייע מאוד לאותם פלסטינים להט"בים שנמלטים לכאן, וגם לאחרים, לפלסטינים שחיים בישראל של הקו הירוק, סובלים.
בעצם משרד הרווחה הוא מפעיל מסגרות ללהט"ב ולצעירים עד גיל 25. אז הנושא המרכזי הוא שכל מישהו מעל 25 אין להם מסגרות מתאימות, והמסגרות שהן מיועדות לגילאים האלה הן בדרך כלל לפגועי נפש ולאנשים עם בעיות נפשיות או בעיות של התמכרות, וזה לא מתאים לאנשים נורמטיביים מעל גיל 25. אז זה דבר אחד שמשרד הרווחה יכול בהחלט להקים מסגרת רלוונטית יותר. ודבר נוסף, לכל האנשים שהם מתחת לגיל 25, ושהם במסגרות קיימות, אז הם בעצם לא יכולים להישאר באותה מסגרת מעבר לחצי שנה. כשדיברתי עם גורמים במשרד הרווחה, הבנתי מהם שאפילו אם אין להם מקום לישון לאחר חצי שנה, או אין להם איזשהו מקום להיות בו, בסיום התקופה הזאת הם חייבים לעזוב את ההוסטל או את אותו מקום שהם נמצאים בו. כן. אני גם חושב שראוי להקים איזושהי מסגרת ספציפית לקהילה הפלסטינית או לקהילה הערבית בישראל, מאותה סיבה שאותם פלסטינים שנמצאים בישראל מאוד מאוד חוששים מכל מפגש עם, עם ערבים או פלסטינים אחרים.
כי מיד הם מואשמים בשיתוף פעולה.
נכון, נכון.
תומר אלדובי, אני מברך אותך על המאמץ המתמשך שלך להאיר את המצוקה הזאת של להט"בים פלסטינים. אנחנו נמשיך נעקוב ואתה מוזמן בהחלט להמשיך ולעדכן באמצעותנו גם כאן.
מעולה, תודה רבה.
תודה רבה תומר ובהצלחה.
ביי.
חלון גאווה עם איציק יושע.
לרגל פסח שני חברו הארגונים הלהט"בים הדתיים למיזם משותף. במיזם הזה נציגים של הארגונים חברותא ושובל, שהם ראשי תיבות של שהכל ברא לכבודו. אותם נציגים קיימו שיח מקוון על נישואים של בני זוג מאותו המין תחת הנושא בית נאמן בישראל, האם בכל מחיר. ירדן האור וניקול גיל כהן ערכו בשיחה את הרב רפי אוסטרוף, שהוא ראש המועצה הדתית בגוש עציון. שלום לך הרב.
שלום וברכה.
תודה רבה שהצטרפת אלינו, וזאת הזדמנות בשבילי לברך אותך וגם את היישובי גוש עציון והיישובים האחרים בציונות הדתית, שמעמיקים בשנים האחרונות את השיח עם הלהט"בים הדתיים, אבל גם עם הקהילה שאיננה דתית. אני חושב שאתם עושים את זה באופן מעורר השתאות והערכה עמוקה אצלי. אני בטוח שזה גם קורה אצל בסדרות רחבות של הציבור החילוני שרואה מה שאתם עושים. זהו, עד כאן המחמאות.
תודה רבה. זה רק נדאק, אני לא, כמובן לא עושה, אמנם אני ראש מועצה דתית, אבל לא עושה את זה מתוקף תפקידי, ולא יכול להגיד שאני מייצג בזה את יישובי גוש עציון, אבל אני בהחלט יש איזושהי אווירה, כלומר, ברור שיש תושבים בגוש עציון, יש לנו גם קבוצת תמיכה לנוער ועוד כן וכן הדברים.
כן, אנחנו יודעים מה קורה באפרת, מה קורה באלון שבות. יש התעוררות נאה ומכובדת, ומגיע לכם כל הערכה. אתם, אתה יודע, שליחי הציבור. אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, מה מקור המנהג של פסח שני? מה זה פסח שני?
אז פסח שני, בעצם זה מוזכר כבר בתורה, בתור משהו שבשפת ההלכה זה נקרא בדיעבד. זאת אומרת, יש את חג פסח הרגיל שזה כולם מכירים, ואז באו אנשים שהיו טמאים בזמן שעם ישראל הלך במדבר, באו למשה רבנו ואמרו, תראו, אנחנו היינו טמאים בזמן הקרבת קורבן פסח הראשון ופסח הרגיל, ואנחנו לא יכולנו להקריב, תן לנו פתרון. ומכאן נולד יום ציון, זה סוג של חג קטן שנקרא פסח שני, לאותם אנשים שלכאורה היו דחויים בפסח ראשון.
זאת אומרת, קבוצה שלמה של אנשים, על פי כללים וחוקים שנקבעו כבר אז, הם היו מנועים להשתתף בחגיגות כי הם היו טמאים או חטאו?
לא חטאו, היו טמאים, או אפילו בן אדם שהיה בדרך רחוקה, כלומר פשוט לא הספיק להגיע לירושלים ולא יכול להקריב קורבן, אז גם בשבילו נועד פסח שני. לא בגלל שהם חטאו ולא בגלל שיש משהו רע, להיות טמא זה לא חטא, אבל באותו טמא הוא לא יכול להיכנס לבית המקדש להקריב קורבן.
כן, זאת אומרת, קבוצה שהודרה בתוקף הנסיבות.
אם אתה רוצה לתרגם את זה לשפת ימינו, נגיד.
כן. לא, כי משם בעצם נשאב הרעיון של פסח בדיוק. שני ללהט"ב, זאת אומרת, לקרב את אותם קבוצות מודרות בתוך החברה ולא להרחיק אותן.
כן, כן, אחד מהשנית זה מה שאת מאחורי, ואני חושב שזה מי שחשב את זה לראשונה, אני חושב שהוא היה מבריק.
כן. באותה שיחת זום שקיימתם, אמרת שם, להיות בודד זה דבר לא טוב. השם לא רוצה אנשים בודדים.
כן.
אמרת שלא טוב היות האדם נטול כל אינטימיות עם בן אדם בעולם, זה גזר דין מוות שאני, כלומר אתה, לא מוכן לקחת אחריות על עצמי.
כן.
תגיד לנו יותר על האמירה המרגשת הזאת.
אז כבר בספר בראשית, במהות אופי האדם, או בעצם במהות האנושיות שלנו, כבר שם כתוב לא טוב היות האדם לבדו. המשך הפסוק, המשך הפסוקים שם זה שריבונו של עולם הולך ומחפש בת זוג לאדם הראשון. אבל זה נקבע באופי שלו שבדידות זה מוות, וכל מי שעוסק בטיפול נפשי, וכל מי שעוסק במצב הבדידות של אנשים מבוגרים בחברה שלנו, יודע בדיוק מה המחיר של בדידות. עכשיו, המחיר הזה זה מחיר שכל אחד עלול חס וחלילה לשלם אותו, עצם היותו בן אדם. וכמובן, זה רלוונטי גם ללהט"בים. זאת אומרת, הם צריכים אהבה, צריכים חיבוק, צריכים נשיקה, צריכים להגיד שמישהו אוהב אותם, חוץ מאבא ואמא. כמו שאנחנו לא מסתפקים באהבה של אבא ואמא, אנחנו, אני אומר, היתרו, או כל בן אדם בעולם לא מסתפק באהבה של אבא ואמא. זה חשוב, זה קריטי, זה בסיסי, זה יסוד האדם, אבל הוא צריך, כולנו אחרי זה מחפשים בן זוג לחיים, בן או בת זוג לחיים. וככה תמיד הסתכלתי גם על להט"בים, כאילו, האם יעלה על הדעת שבגלל שהם להט"בים אז הם לא יכולים לחיות בזוגיות? זה באמת גזר דין מוות בעיניי.
שזה באמת מרגש, אבל יש, אתה בכל זאת בצורה מסוימת כן מסייג את הדברים. אתה אומר, אם מישהו חושב או מרגיש שהוא יכול כן לקיים איזושהי זוגיות שבה יש שני המינים, עדיף כך, אבל אם לא, אז טוב שתהיה בזוגיות שבה אתה מממש את עצמך.
כן, אני אגיד חד משמעי, בסדר, שלא ישתמע לשני פנים, או שאני אומר פה משהו שאני לא אומר במקום אחר.
אוקיי.
אם בא אליי נער בן 17, או נערה בת 18, ואומרת, אין לי ניסיון, אני לא יודע או יודעת, אבל אני חושב שאני נמשך לבני מיני, אני לא בטוח, אני משהו בסגנון הזה. אני אמליץ להם ללכת לעשות בירור, ואני קורא לזה בכוונה בירור, עם איש מקצוע. זאת אומרת, איש מקצוע זה לא כל מיני מטפלים כאלה ואחרים.
לא הרב רפי פרץ.
מטפל פסיכולוגיה, לא רוצה לדבר אף אחד אחר.
Okay.
מטפל פסיכולוגי מקצועי, שגם למטפל אין אג'נדה, אלא טובת המטופל שלו. ולא טובת המטופל כמו שחושב הפסיכולוג, אלא טובת המטופל כמו שקובע האתיקה המקצועית. והאתיקה המקצועית קובעת שאם בא מטופל ואומר, אני מבקש א', ב' או ג', אז או שהפסיכולוג אומר, הוא יכול ויעזור לך בזה עד כמה שאני יכול, או שאם יש לו איזה בעיה או אידיאולוגית או כל דבר אחר, הוא אומר, אני לא יכול כי אני לא מאמין בזה, אז בבקשה, יפנה אותו למטפל אחר. הולך לפסיכולוג, אומר לו, אני לא ברור, אבל כיוון שעל פי היהדות ועל פי ההלכה, ברור ופשוט שעדיפות ראשונה, ויסוד היהדות זה איש מתחתן עם אישה ומקים משפחה כדרך כל הארץ עד כמה שניתן, אני הייתי ממליץ, תקשיב, החיים של אדם להט"ב, הומו או לסבית, טרנס ודאי, הם חיים קשים עם אתגרים כמעט ללא סוף. עכשיו, יכול להיות שבחור במרכז תל אביב מרגיש שזה לא חיים קשים, וזה מצוין, טוב שהוא מרגיש שזה לא חיים קשים, בוודאי בחברה הדתית, זה חיים עם אתגרים ללא סוף, חוץ מבעיות הלכתיות, אמוניות, ועוד כהנה וכהנה. ולכן נגיד, תשמע, לך לפסיכולוג, תשמע, תברר מי אתה. אם יש איזשהו, בשפת הגמרא זה נקרא היכי תמצי, אם יש איזשהו אפשרות שאתה יכול להימשך לבני המין השני, קדימה, תממש את זה עד כמה שאתה יכול להימשך לבני המין השני. למה? חוץ מנושא ההלכה, יהיו לך חיים יותר קלים או פחות מאותגרים או פחות עם קונפליקטים. אם יתברר שאין מה לעשות, אתה נמשך לבני המין שלך, לא רוצה לדבר על אחוזים, נמשך לבני המין שלך, אין אפשרות אחרת, אז אני אומר, תמצא לך בן או בת זוג, לא דווקא בגיל 17, צעד צעירי בשביל זה בעיניי, אבל תמצא לך כשאתה מוכן להתיישב, למצוא בן או בת זוג, על פי ההלכה, אם זה גבר, נשים יותר קל, כמו שכולם יודעים, אני לא מחדש פה שום דבר, גברים, תשתדל לא לעבור על איסורים, לא איסורי תורה, לא איסורי דרבנן, אתה תחליט מה אתה מצליח לעבור ומה אתה מצליח לא לעמוד, אני לא יכול לשנות את התורה, אני לא יכול לשנות את ההלכה, יש הלכות, יש תורה, גדולי תורה, הם יפסקו בעניינים האלו, אתה תשתדל לעמוד בסטנדרטים של ההלכה, מצליח, אבל אני לא רואה מצב שאתה עובר את החיים שלך או מעביר את החיים שלך, בלי שיש לך אהבה בחיים של מישהו, לא, כן, זה מה שאני אגיד.
ואתה כרב תברך על האהבה הזאת?
אני כרב, אני אגיד את זה בצורה אחרת. קודם כל כן, בצורה די פשוטה. לא אברך ברכה, אני אברך. אני אומר, אם הבן שלי היה הומו, הבת שלי הייתה לזבית, והיו באים אליי, ואומרים, אוקיי, מה אני אמור לעשות עם החיים שלי? פחות או יותר הייתי אומר את אותם דברים. לא פחות או יותר, את אותם דברים.
זאת אומרת, בני הזוג, או בן הזוג של הבן שלך, או בת הזוג של הבת שלך, אם וכאשר, היו מתקבלים במשפחה שלכם בברכה ובמאור פנים.
אני מקווה.
שזה תלוי בך.
ככל, בדיוק. אני לא עומד בניסיון הזה. זה בשבילי ניסיון. אני חי בקהילה, אני חי בחברה מסוימת. יש לי סבא וסבתא, יש לי חם וחמות וכל מיני כאלה. אם זה היה מה שתלוי בי, די היה ברור שכן. אחרי שהוא עשה את הבירורים שהוא עשה, שבאמת אין לו אפשרות להקים משפחה אחרת.
אני מניח שנושאים אליך עיניים, והעמדה שלך היא, יש לה משמעות ומשקל בתוך המשפחה שלך. תגיד, איך מקבלים את העמדות לא שגרתיות האלה עדיין לצערי אצלכם?
לא פשוט בכלל. ממש ממש לא פשוט. ואני חושב שבעיקר זה נובע משני דברים. נובע מבורות ומאג'נדות. זאת אומרת, רוב האנשים, כולל רוב הרבנים לצערי, אני חושב, לא ישבו עם חד מיניים, עם הומואים או לסביות או טרנסים, ושמעו אותם על החוויות שלהם, על האתגרים שלהם, על הקשיים שלהם, על המחשבות אובדניות, על הניסיונות, על הבדידות, על הכאב, על כל מה שאני שומע כל פעם שאני נמצא או בקבוצה או שומע ומדבר, הם לא שומעו את הדברים.
ואיך אתה מתווך להם את זה?
קשה, לא פשוט בכלל, בגלל שזה לא הרי שומע כלי ראשון מכלי שני. אז הדבר ראשון, כדי לנסות להגיע לתובנות כאלה, צריך לשמוע, צריך להקשיב, צריך ללמוד את השטח, להבין מה גורם לבחור או בחורה ממשפחה דתית או משפחה חרדית, נורמטיבית לחלוטין, חלק מהקהילה, חלק מהסטנדר, חלק מהנורמה, פתאום לקום ולעשות מעשה שהוא כמעט כפירה, או כן, לא כמעט, כפירה כאילו בכל הערכים המקובלים. זה דבר ראשון. והדבר השני זה אג'נדות. כלומר, יש אנשים שבשם האג'נדות, או בשם המלחמה במשפחה החדשה, או בכל מה לא משנה מה, איך נגדיר את זה, הם גם לא מוכנים לראות את הם לא מוכנים להבין ולראות את העניין הזה. וזה, אני חושב שזה מכשול לא קטן, זה קשה מאוד. וסתם, יש גם הומופוביה רגילה, פשוטה, שיש להרבה מאוד אנשים, לא צריך
כן.
וזה קושי מאוד מאוד גדול.
אבל אתם עושים עבודה בעיניי, באמת עבודת קודש בהקשר הזה, יש לה כפל משמעות.
אני לא יודע, תראה, אני...
אני יודע, אבל אני יודע מה אני אומר, אני מתייחס לזה כעבודת קודש.
חשוב להגיד משהו, אני גם בשנה או שנתיים האחרונות יצאתי בעצמי טיפה מהארון. לא בארון שהומו יוצא ממנו, בארון שאני מדבר על זה יותר, ואני כותב על זה, והמאמר שכתבתי במקור ראשון, היה פעם ראשונה שהתכתבתי על זה, פעם ראשונה שכתבתי על זה בפומבי, כי הרגשתי שהגיע הזמן, ושאני לא יכול כבר לעמוד מנגד, כנגד הכאב, ואולי אחד הדחפים והזרזים לעניין הזה, הייתה התאבדות של שכנה שלי.
מהאחד.
יצחק נטע חדיד.
נטע חדיד, כן.
שאולי זה דחף אותי החוצה גם כן לעניין הזה. אני פועל הרבה מאוד שנים בעניין, בשקט, מתחת לרדאר, כמעט לא מדבר על זה בפומבי. בגלל החשש, כן, יש לי חשש, אני כבר ניזוקתי מזה, כבר פיתרו אותי מעבודה אחת על הדבר הזה, ובהחלט יש חשש, יש לי אחריות כלפי המשפחה שלי. ומצד שני, יש מצווה מהתורה שנקרא לא תעמוד על דם רעך. שבא ואומר, כשאתה רואה בן אדם שנמצא בסכנה, אסור לך לעמוד מנגד. ואני נמצא באיזשהו שלב כזה גם כן, בין זה לבין זה, שאני מרגיש שאני כבר לא יכול לעמוד לגמרי מנגד. אפשר לעשות יותר, אבל אני נמצא הכל בצורה מתונה, ומנסה להלך בין הטיפות.
הרב רפי אוסטרוף, ראש המועצה הדתית בגוש עציון, על הדברים המאלפים והמרגשים האלה, אני אומר, איך אומרים אצלכם, יישר כוח, אבל בקיצור שכוח.
תודה רבה.
תודה לך, להתראות.
תודה, להתראות, שלום. חלון גאווה.
מחקר ישן הצביע על כך שנשים לסביות בקשרים מונוגמיים מקיימים פחות יחסי מין מזוגות הטרו או הומואים. אז אם המחקר ישן, למה אנחנו דנים בו? כי מצד אחד, לא התקיים אחד חדש יותר, אבל המושג מות התשוקה הלסבי עדיין רווח ומעורר מחשבות, תהיות, שאלות בקרב זוגות לסביות. ליר ראובני בר דודי, מטפלת מינית מוסמכת ומנהלת המרפאה לטיפול מיני במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. ולפני חודשים אחדים אירחנו אותה כאן במלאות 4 שנים לצאת ספר הילדים הנהדר שהיא כתבה עם הבטן עם הלב. זה הספר הראשון שתיאר משפחה להט"בית שבה יש שתי אמהות שהילדים בהם באים לעולם בפונדקאות, אבל זה ככה על הדרך. שלום לי.
היי, נעים מאוד.
מה שלומך?
מצוין, מה שלומכם?
מצוין.
רק תיקון לספר עם הבטן עם הלב, ספר ראשון שמדבר על איך מגיעים ילדים לעולם בהזרעה. לא בפונדקאות.
בהזרעה, אוקיי.
אתה יודע, כל אחד בעולם תוכן שלו.
אני, זה עולם התוכן שלי, אני לא יודע איך פספסתי את זה.
כן.
כמו שאת יודעת, מחקרים רבים מראים שמיניות אצל נשים שונה בביטוי שלה, שונה בתדירות וביכולת לשהות במפגש המיני זמן ארוך יותר משל גברים. אז בואי תנסי רגע להבין, לעזור לנו להבין מה גורם לאותו מוות בתשוקה שדיברת עליו אצל נשים לסביות ביחסים מונוגמיים.
כן, האמת היא שהמחקרים שנעשים לגבי תדירות כמיחסי מין או הנאה מיחסי מין, הם באמת משתמשים בהמון פעמים במושגים הטרוסקסואליים, כלומר הם משתמשים בנגיד אורגזמה או סקס וגינלי כדי לתאר אינטראקציות מיניות. הרבה פעמים האופנים שבהם אנחנו עושים את המחקרים האלה הוא לא רלוונטי למיניות בין שתי נשים, כלומר שתי נשים שמקיימות יחסי מין, אז הרבה פעמים יש הרבה פחות חדירה, הרבה פחות חתירה לאורגזמה, הרבה פחות ביצועיות, אלא משהו שיותר עוסק ברוך, במגע, באינטראקציות שהן לא מכוונות מטרה. ואני חושבת שבמובן הזה מיניות של שתי נשים היא קצת שונה בדינמיקה שלה. אז כבר המחקר הוא לא יכול להיות אחיד והוא לא יכול להיות בר השוואה. ואני חושבת שמחקרים שעוסקים רק במיניות נשית אין לנו מספיק. אבל כן יש עדיין את המושג הזה, ואנחנו כן מנסים לשער על מה הוא מושתת. ואני חושבת ממה שלפחות אני רואה בתוך הקליניקה, בטיפולים שאני עושה עם נשים, שיש המון המון התכווננות של נשים אחת כלפי השנייה, באורח החיים, בצרכים, באימהות. יש המון המון caregiving בין נשים. ואז הרבה פעמים מה שקורה זה שיש איזה מין בלבול כזה. יש פחות כיבוש, יש פחות מרחק, יש פחות חמצן לאירוטיקה. ואז כשאנחנו נורא נורא מחוברות וקרובות ותומכות וטיפוליות אחת כלפי השנייה, אז יש פחות את האלמנט הזה של היצריות המינית. אז במובן הזה, לעבוד עם נשים באופן מודע בתוך טיפולים שאני עושה, זה להנחות אותם קצת לייצר מרחב לגעגוע, לשונות, משהו שצריך לטפח אותו באופן מודע.
כן, איך באמת עושים את העבודה הזאת? מה, מפרדים, מחליטים על הפרדות מלאכותיות?
אלף, הפרדות מלאכותיות זה לא רע. להגיד יש ערב שלי עם החברות שלי וערב שלך עם החברות שלך, או לפתח תחביבים נפרדים, שזה אגב אסתר פרל שהיא מטפלת זוגית ומשפחתית, והיא מדברת בעיקר לעולם הסטרייטי, היא אומרת גם בין גברים לבין נשים, כשאנחנו נורא נורא מחוברים ופועלים ביחד ומשפחה ולמען הילדים, משהו שם נשחק בזוגיות. ולעבוד על הזוגיות זה לא רק לעשות דייט נייט, שאנחנו יוצאים ומבלים ועושים דברים למען עצמנו, זה גם לעשות קודם כל משהו עבור עצמי. כלומר, אם אני בן אדם שמח, מאושר, מרגיש טוב בעבודה שלו, אז יותר קל לי אחר כך לחזור הביתה, שלמה, שמחה, שונה ממה שיצאתי בבוקר. וכשאני חוזרת שונה בערב, אז יש איזשהו משהו כזה שמצריך כיבוש מחדש. כאילו אם אני לא אותה לי שהייתי בבוקר ואני לי אחרת, אז בתוך הזוגיות שלי צריך להפעיל סקרנות או עיניים מתפעלות אחרות כדי להכיר אותי מחדש. וברגע שמכירים אותי מחדש ומתפעלים ממני אחרת, אז שם יכול כבר להיווצר יותר מרחב לאירוטיקה ולמיניות. אבל אם הכל נורא ידוע והכל מאוד מובן מאליו, אז יש פחות את המיניות, פחות משחקיות. אז במובן הזה, הרבה פעמים אנחנו, יש לאסתר פרל משפט נורא יפה, שאומרת כל אחד צריך לטפח איזה גן סודי משל עצמו. ברגע שאנחנו מטפחים את הגינה הזאת שלנו, את הגן הסודי הזה, שיש בו פנטזיות או תחביבים או תשוקות, אז אנחנו בעצם מרחיבים את המנעד של מה שקורה בתוך הקשר הזוגי. ובמובן הזה זה כן עוזר לשמור על תשוקה. זה משהו ששתי נשים במערכת יחסים מונוגמית ארוכת שנים, הן קצת פחות טובות בלשמר אותו. אפשר להסתכל על זה מבחינה תרבותית וחברתית. נשים לא כל כך טובות בלעמוד על שלהן או לטפח עולם שבו הן לא מסורות אל האחר. אנחנו מוסללות מאוד מגיל צעיר לראות את הצרכים של הסביבה, וגם הרבה פעמים מתוך קשר, מה שבסוף עושה את הדבר הזה, עושה את השינוי, עושה את ההבדל, זה שאנחנו עומדות על שלנו, ואני אומרת, לא, חשוב שאני אצא לעשות ספורט, או חשוב שאני אפגש עם חברות, או חשוב שתהיה לי עבודה שאני אוהבת ואני מתמלאת ממנה, ואני לא רק אמא ובת זוג. אז כשיש שתי נשים, אז אני מאוד מדגישה בקליניקה, כמה זה חשוב, באופן מלאכותי, כן, לעבוד על הנפרדות הזאת.
יפה, אז אני מקווה שמפה תצא הקריאה, יצא הכל לרענן את הזוגיות הזאת ולוותר על התפקידים המסורתיים של
החמת
של הדאגה לאחרים, ויותר לשים לב לצרכים שלך, כי אם את תהיה טובה אל עצמך, הזוגיות שלכם תהיה הרבה יותר טובה.
לגמרי.
לי ראובני בר דוד, מטפלת מינית מוסמכת, ומנהלת המרפאה לטיפול מיני במרכז הרפואי מאיר בכפר סבת. תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה לכם.
להתראות.
ביי בינתיים.
חלון גאווה.
אור סטרייטי, מסכות גאות, דמויות של סטרייטי מתחזות לגייז על המסך, זהו שמו הארוך של ספר חדש שכתב הדוקטור גלעד פדווה, חוקר תרבות, לימודי גברים ותיאוריה קווירית מהתוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב. הספר הזה יצא בהוצאת ראוטליץ' ואנחנו אומרים מיד שלום לדוקטור פדווה, שלום לך.
שלום לאיציק, מה שלומך?
תודה רבה, תתחדש על הספר.
תודה רבה. כן, אגב, הכותרת, אתה יודע, straight skin,
פרפרזה על... כן,
אז... כותרת שמרפררת לספר מאוד 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 חשוב, של פרנס פנון. של פרנס פנון, בוודאי, נכון. כן.
אז תסביר באמת למה בחרת בחיבור הזה בין שני השמות האלה. הרי הוא ספר על גזענות.
כן, נכון. יש הרבה דברים שונים בין הומופוביה וגזענות, צריך להודות, אבל אני טוען שגם יש הרבה דברים כן משותפים, אותה חשקת מוחים, אותה ראייה צרה מאוד של העולם, אותה העדפה שהיא לא במקום הגיוני של קבוצה אחת ונידוי והשפלה ואפילו רצח של קבוצות אחרות. אז יש קשר בין שני מנגנוני השנאה האלה, למרות שגם יש להם דרכי פעולה שונות וגם דברים שונים. אבל אני חושב שהכותרת של פנון הייתה פשוט מדהימה, ואני בין השאר מתייחס בספר לזה ש... במישור של הגזענות, ההכפשה הגזענית, אז היו מופעים של מיסטרד שואו, או בלק פייס, מה שנקרא, שלבנים היו מורחים משחת מעליים על הפנים, ורוקדים כמו שחורים, מופעים מאוד גזעניים, ואני גם מוצא תופעה של גיי פייס, כאשר למשל בסרט כמו ספיחס, בסדרה של אסקימו לימון, מגיע יודלה, צחי נוי ללשכת גיוס, והרופא בודק אותו, ואז פתאום הרופא פושט את החולצה, והוא מסתבר שהוא לובש מחוך, אדום, עם ציצים מלאכותיים, ומתחיל להטריד אותו. שזה הסוג של גיי פייס, מן הכפשה כזאת גזענית, הומופובית, סליחה, לא גזענית, שנועדה למעשה לרצות את הקהל הסטרייטי ההומופובי. וזאת אחת הבעיות, זאת אומרת, אני קודם כל מצאתי עשרות סרטים כאלה שבהם הדמויות הסטרייטיות מתחזות לגייז. דוגמאות מפורסמות זה הסרט הצרפתי לצאת מהארון, והסרט ויקטור ויקטוריה עם ג'ולי אנדרוס, והסרט הישראלי שושנה חלוץ מרכזי. ומעניין אותי למה שמישהו ששייך לקבוצת הרוב ירצה להתחזות.
הרוב החזק, הרוב השולט גם.
הרוב החזק, השולט, בדיוק, זה ש... לא פעם גם בא זה, וממש באופן גס. תראה, עדיין בשנת 2020, בחודש, סוף חודש מאי 2020, עדיין המילה הזאת, יהומו, זו עדיין כללת רחוב מאוד נפוצה בארץ, מאוד.
זה גם הוכח במחקרים שעשו, עדיין ברשת המילה, מילת הגנאי, הכללה הכי רווחת, יהומו.
כן, זה הזוי, זאת אומרת, אפילו פעם איזשהו סדרה של אונו בן דור למורים, והיה מורה מאוד נחמד. נשמט שיצא מהארון בתיכון שלו בחולון, ואז הוא אמר לתלמידים, אז עכשיו תפסיקו להשתמש ביום הבדוקללה, אז תלמידים אמרו, אנחנו נורא אוהבים אותך, וגם לא כל כך הפתעת אותנו, אבל אנחנו כבר רגילים לקרוא אחד לשני יום, אז זה לא ילך. ואתה יודע מה, כמה שזה טרגי זה גם קומי, וכמה שזה קומי זה גם טרגי, זה כמו הרבה דברים בחיים, כן.
התנות הזאת.
כן, כן, יש, המנגנוני השנאה האלה הם כל כך עמוקים, אני לא יודע אם אפשר בדיוק להשוות, כי יש המון דברים שונים, אבל בכל אופן, יש משהו דומה לזה שבארצות הברית עדיין לא פעם אומרים, he jewing down, כאילו, על בעיקר על עורך דין שהצליח לעשות איזשהו תהליך ממולך כדי לזכות במשפט, וhe jewing down, המילה Jew יהודי, כן, אז כן. יש כל מיני מנגנוני שנאה מאוד מאוד מוטבעים, המושג הזה עבודה שחורה למשל, ועבודה ערבית, וכל מיני מושגים מאוד מאוד מגילים שהם מתקשים להשתחרר מהם. עכשיו, המופעים האלה של סטרייטים שמתחזים לגייז נורא נורא מעניינים, כי לפעמים הם פתאום דווקא מפתיעים, כמעט בעל כורחם. אני מזכיר בספר בין השאר, בדיון שלי על שושנה חלוץ מרכזי, ששם כדורגלן נאלץ כאילו לצאת מהארון, הוא התחיל עם חברה של עבריין ירושלמי, בשם המאוד לא סטראוטיפי, קושי בוקובזה, אותו מגלה מלי פיניש, ואז אושרי כהן, הכדורגלן, כן, עמי שושן, נאלץ לצאת מהארון כאילו בטלוויזיה, ולהשפיל את עצמו, ויש שם קטע שהמנהל הקבוצה שלו, יצחק דודוף, צבי שיסל, מגלם אותו, פתאום מפנטז שהשחקנים זוכים, יש לו פנטזיה הומואירוטית כזאת שהשחקנים זוכים באליפות, ואז המצלמה מתרחקת ומסתבר שהם חצי עירומים, והיא מתרחקת עוד יותר ומתברר שהם לובשים מכנסונים פרוטים ומתחילים לרקוד כשכולם שם מתחככים באחוריו של אושרי כהן ככה. אז... אז למעשה, נשנקתי מרוב שושנה חלוץ מרכזי. סרט אפשר להשתנק ממנו קצת. ואז הסתבר שהספורטאים האלה, אפשר לקרוא את זה מצד אחד בתור בדיחה הומופובית, איך ייתכן שהומואים יזכו באליפות. מצד שני, ההומואים שם זוכים באליפות. והגברים שם נראים טוב, ונראה שהם מאושרים מזה, והם גם כדורגלנים מאוד מוכשרים.
דוקטור פדווה, אנחנו מצטמצמים בזמן, אין בכל זאת עוד שאלה קצרה.
וגם אגב המפנטז גם צונח ומת. המפנטז מתמוטט מהפנטזיה הזאת. אז אפשר לקרוא את זה ביותר מדרך אחת, כך שגם במקומות הלכאורה הכי הומופובים, לא במבצבצת דווקא הומואירוטיות, ולפעמים הקו הוא מאוד דק. אלה מקרים בעיניי נורא מעניינים.
אוקיי, אז אנחנו נסתפק עם כך בדברים האלה. נברך אותך שוב על הספר אור סטרייטי, מסכות גאות, דמויות של סטרייטים מתחזות לגייז על המסך. דוקטור גלעד פדווה, אתה מכיר את דיינה רוס מן הסתם?
אני מאוד אוהב את האישה הזאת.
אז הנה, אנחנו עם I'm Coming Out, ולא רבים יודעים, רק לאחרונה המפיק של השיר הזה סיפר שבעצם שיר על יציאה מהארון. דוקטור גלעד פדווה, תודה רבה לך על השיחה.
תודה רבה לך, תודה רבה.
אספר לכם שכשדיאנה רוס הבינה שמדובר בשיר על יציאה מהארון, בהתחלה היא הסתייגה, אבל ברגע שהיא הבינה שהיא הפכה לדיבה בקהילת הגייז בעולם, היא לקחה את השיר באהבה רבה והכניסה אותו עמוק לתוך הרפרטואר שלה. כאן אנחנו מסיימים את חלון גאווה להשבוע הזה. תודה רבה לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית. תודה רבה לאלעד זוהר, טכנאי השידור. אני איציק יוש, אני אתראה כאן בחלון גאווה נוסף בשבוע הבא. חג שמח.